לטיול הבא.
יס.
עם גורי אלפי ורענן בן בסט.
והנה הוא פה, רענן בן בסט, in the flesh. שזה נדיר.
שהוא פה?
כן, כי אתה בן אדם שמרוב הזמן אתה מטייל, אתה עושה דברים.
מטיילל.
אתה פחות מטייל מפעם?
אני מטייל יותר קצרים. תראה, אני את זה ממש גיליתי על עצמי, אני אוהב להיות בתנועה.
גם חייב להיות בתנועה.
ממש, זה כמו איזה דינמו כזה שהם מכין אותי.
איך זה עובד מול המשפחה?
לא, אז קודם כל, כשאני מטייל דווקא טיולים ארוכים, הם באים, הם מטיילים איתי המון, ואז אני נוסע לקצרים, אני נוסע ללונדון לארבעה ימים, כאילו לדברים של עבודה, או לא, אבל מנסה מאוד קצרים. אבל גם פה בארץ, שאני פה בארץ, אז התנועה מבחינתי זה לא עכשיו רק לנסוע למדבר. זה יכול להיות תנועה של יצירה, לבוא לרדיו, אבל אני צריך שזה יהיה מגם ומגם ומגם. זה כאילו המסע, זה הטיול מבחינתי גם בתוך הדבר.
והיום אנחנו נוסעים למקום שאני חושב שבשנים האחרונות, מאז הקורונה אולי, לא, מתמיד, אוקיי? מתמיד היינו מאוד מאוד קרובים לענייני יוון, זה, ממש, זה קרוב, זה זמין, יש מלא אפשרויות, אבל נראה לי שבשנים שהתנתקנו מהטיולים לטורקיה, והתנתקנו מעוד כל מיני מקומות, ואולי אפילו מאירופה, גם מבחינת המחירים, גם מבחינת הזה, אני חושב שיוון נהייתה go-to של ישראלים, big time, זאת אומרת, שלנו, אני הייתי מעריך, אתה בטח יש לך את הנתונים, אבל שרוב הטיולים שלנו הם ליוון.
אין לי את הנתונים, אני חושב שאתה צודק, קודם כל כי המסה הגדולה בסוף של הישראלים שיוצאים לחול, יוצאים בגדול לנופשונים ופחות לטיולים, כמו שאנחנו מדברים עליהם, אז יוון היא במקום הזה, כן, פעם זה הטורקיה, יוון, אבל אתה יודע מה, הייתי בודק, אני אבדוק את הנתונים האלה לתוכנית הבאה, כי לא, כי אני פתאום אומר, אולי לונדון, פריז, כזה, כאילו גם
יורו דיסני.
דובאי אולי.
לא, לשנה, אבל, לשנתיים
לא,
האחרונות.
כן, לא, לשנים האחרונות יוון בטוח מובילה.
מה זה, לא רק זה, אנשים מעתיקים את עצמם ליוון ממש.
כן, כן, נכון.
אבל אנחנו מדברים על הטיולים, על הדבר הזה החווייתי, שלא רק לנסוע לאיזה בטן גב איפשהו, אלא ממש ממש לחוות, ויש הרבה מזה ביוון. אני זוכר כילד המון, המון, המון טיולים כאלה, המון.
שנסעתם ליוון?
בטח, מלא.
כל האיים. למיינלנד.
למיינלנד, לאיים, לקחת מעבורת מפה, לפה, לפה. אני זוכר את הריח של הדלק של המעבורת, באמת.
די.
הייתי קטן, ואני ממש זוכר את זה. אני זוכר חופים שכולם ערומים בהם, יכול להיות שההורים שלי הגזימו, אבל אני זוכר את הדבר הזה.
הנה, אתה זוכר? חוויה?
אני זוכר.
חוויה?
אני זוכר, חוויה מעצבת אפילו.
נכון, איך התמודדת עם זה?
כן, פארוס, אנטי פארוס, כוס, אני זוכר את כולם, זאת אומרת, זה היה ממש כיף, ובכל המקומות האלה, ים וטברנות ואוכל טוב, וגם הרבה מאוד רליקס, אתה יודע, של העולם הישן, שאתה מסתכל ואתה אומר לעצמך, מה היה פה? זה כאילו, מה היה פה? דיוניסוס והזה, וזה היה המקדש שלה. זה דברים משוגעים לגמרי.
נכון.
אבל אתה רוצה להיות יותר ספציפי?
לא, לא, לא. אני, קודם כל, אנחנו תכף נהיה יותר ספציפיים. לא, אתה די... זה למה רציתי להיות יותר ספציפי, דווקא התיאורים, אבל זה מגניב, קודם כל זה מגניב שהייתם אז ככה בטיולים האלה, כן. כי גם אני נגיד זוכר את הפעם הראשונה שהייתי ביוון, שהייתה רגע לפני הצבא, עבדתי באילת לפני הצבא, זה כמה חודשים במלון.
היית בצוות בידור, אני זוכר, אתה לא... בעקי אבני.
בדיוק שלא, הייתי מלצר, הייתי לפני הצבא עוד, כן? בלגונה.
ברור שבלגונה.
בנו אז את רויאל ביץ' לדעתי. חסכתי כסף, נסעתי ליוון לחודש, ובדיוק הייתי בכל המקומות האלה, פארוס וזה וזה. ואנחנו מגלים בשנים האחרונות שזה פשוט מטורף, כמה בעצם אנשים לא מכירים את יוון, המיינלנד. לא מכירים אותה. היום אנחנו רוצים לדבר על צפון יוון, זה כאילו מנסים לדייק את זה, כל הסלוניקי וצפונה, או כפרי הזגוריה, קרפניסי, לא משנה, כל מיני מקומות שהם מיתונה וצפונה. אפילו את דרום יוון, הפלופונז נגיד, כאילו הישראלים, כמו שאמרת, אין כמעט ישראלי שלא היה ביקר זה, בטח בשנים האחרונות שכולם חפשים את הטונה החדשה או לא משנה מה, אבל זה מטורף כמה לא מטיילים במדינה עצמה, והיא מרתקת.
שאתה יכול להגיע למקומות עם שלג, אתה יכול להגיע למקומות, דברים אחרים לגמרי,
אחרים
מה אתה מדמיין
לגמרי,
על יוון.
אחרים לגמרי, ואתה כאילו גם מהשלג הזה, אתה יכול בשעה וחצי נסיעה כן, להיות בים.
כן, כן.
ו, אז קודם כל, אם משהו, מישהו ייקח מהטיול, מהתוכנית הזאת עכשיו על, על צפון יוון משהו, זה קודם כל טיסות. זה, אפרופו כבר, טיול משפחתי מהכי מגניבים שיש, כי הוא קצר, קרוב, מרתק.
כי אתה טס לאתונה ואתה לוקח רכב.
אתה יכול לטוס לאתונה ולקחת רכב, אתה יכול לטוס לסלוניקי היום ולקחת רכב. אמרת, זה מהמם בעיניי שאמרת על דיונוסוס, וזה כאילו בתור ילד, שזה התכנים שדיברתם עליהם, שזה כבר כיף מאוד גדול. אז אתה נוסע במיינלנד, ואתה מבין שאתה נוסע בתוך סיפורי מיתולוגיה.
כן.
וגם לא רק סיפורי מיתולוגיה, הנה פה המראטון, ופה יצטדיון כן. השיש, ופה התחילה האולימפיאדה, והדלפי, והאורקל, וכאילו אתה כל היום...
ערס התרבות ממש.
ערס התרבות במובן המודרני, כי כן. היינו בעיראק.
נכון, נכון.
שדרך אגב, אני אומר את זה, אני מקבל, אתה לא מבין כמה תגובות אני מקבל לתוכנית של עיראק. אנשים עפים על התוכנית הזאת.
איזה כיף.
רוצים להיות עיראקים. אמיתי, רוצים לעשות, אני בכלל רוצה לעשות את המסע הזה עם, עם סבתא של אבא שלך.
יו, יו,
סבתא
יו,
רבתא שלך.
יו, איזה,
איזה
כיף.
הליכה הזאת, תחשוב מה זה.
תורף.
משהו. טוב, כן, זה, כן, כן. כן, נחזור. אז,
לא, לא, יש לנו כמה אמהות, יש לנו גם את ה, באמת, המסומותם וזה, כן. ויש לנו גם את אפריקה, אפריקה.
ברור.
אבל יוון.
לא, ערס, ערס התרבות המודרנית כן. שאנחנו מכירים, כן. המתמטיקה והפילוסופיה והתיאטרון, ו,
כן.
וקודם כל, וחלק מהדברים עדיין, תשמע, שאתה רואה את יצדון השייש באתונה, ואני אומר לך שהמון ישראלים שהם מסתובבים באתונה לא הולכים אפילו לראות. אתה אומר, בונה, אולימפיאדה, ככה זה, זה אלפי שקל, אתה רואה את זה בלייב, איך זה נראה, איך הכל נראה, אז זה מרתק, ואתה, אנחנו נדבר על זה תכף עם, עם, עם האורחים שלנו פה, אבל כשאתה נכנס לתוך המיינלנד הצפוני יותר, אז אתה פתאום נכנס לאזור כפרי, שהוא אחר לגמרי מהכפרים האלה של האים שיושבים עליהם, קודם כל כי הם במקום אחר, הם בערים.
פחות מתויר.
הרבה פחות מתויר.
אוכל אחר? זאת אומרת, זה עדיין אותה אווירה.
אוכל מאוד דומה, הרבה יותר בשרי מדגי, אבל אוכל מאוד דומה.
הרבה יותר סופלקי, כן.
כן, אבל מאוד דומה עדיין. לא, גם דגים מגיעים וזה, אבל הרבה יותר מאוד דומה. אנשים, תראה, בסוף הם מאוד דומים, אבל כי יש שם איזה שלווה. הרי בכלל, קודם כל, הדבר הזה של... איך אנחנו מאוהבים ביוון הזאת? כאילו אנחנו, הרי זה הוונאבי שלנו בעצם.
ממש.
נכון, אבל בסוף זה מדינה שהיא בקריסה. אנחנו סתם מתלהבים מזה. היא מדינה שקרסה כמעט, באיחוד האירופי הציל אותה.
נכון.
אז אולי זה השיטה. בואו נלי
לא, בייבק. לא, רגע, אבל אתה אומר, אנחנו אומרים קריסה ואנחנו מדמיינים אנשים רעבים ללחם.
לא, לא רעבים בכלל.
והם פשוט מחוץ למשחק. זה מה שזה, לייבק. ככה זה נראה.
לגמרי, הם במשחק שלהם, הם לא מחוץ למשחק. הם המציאו, קודם כל הם ערס המשחקים, הם המציאו את המשחק. הם במשחק משלהם, הם מכל העולמות. אני חושב שזה כאילו מה, אני חושב שהם באמת איזה וונאבי שלנו. כי אתה... טס שעה וקצת, ואתה אומר, בוא נעק, זה ככה יכול, אנחנו כן, אותו דבר בעצם.
נכון, מה, נכון.
אותו סלט, אותו, אנחנו יכול, נכון, יכול אותו דבר.
אקלים דומה.
הכל אותו, מה זה?
למה נראה. לא? למה שלא? אני אמסוק את העץ, ואני אלך פה, ואני אעשה שמן, ואני אעשה...
נכון, אבל קודם כל...
יהיה פה קצת עזים, קצת
נכון,
ויאללה.
אז קודם כל, היא פחות מדינת מאגרים מאיתנו, והיא הרבה יותר ותיקה ועתיקה.
כן.
יש שם איזה עומק תרבותי הרבה, הרבה יותר... כאילו הרבה יותר עתיק, אני חושב שזה ההבדל המרכזי.
אבל זה תמיד מדהים אותי בארצות האלה, שאתה יודע, שהיו כל כך מתפתחות, והם פיתחו את העולם, הם השפיעו על כל העולם, ואז יש איזה סטופ, וזהו. וזה לא משתנה הרבה מאוד שנים.
אני בטוח, אני אומר לך שאני, אני אומר לך שעוד 300 או 200 שנה יבוא בן אדם לניו יורק ויבין מה, ולא יבין מה התלהבו מן הפעם. אני ממש, המעגל הזה קורה בכל האימפריות בעולם. זה קורה ככה, כאילו זה, עכשיו עוד פעם, בקצבים, זה, דווקא עכשיו נראה לי שהקצבים צריכים להיות יותר מהירים, אבל מעניין אם זה יקרה, כאילו לפי ההיסטוריה זה מה שאמור לקרות, על פניו.
לפי דוד פסיג, העתידן, הוא אומר שזה מגיע לאסיה, זאת אומרת שאסיה היא תוביל, וזה כבר נראה ככה, זאת אומרת, אנחנו רואים את זה.
יש מצב, אז עוד פעם, אולי לא בדורנו, אבל כן, זה שיוון, איך היא נעצרה, אי אפשר להבין, גם מאז וגם בשנים האחרונות, אבל
כן, לטובת המטייל.
זה לטובת המטייל. אני גם חושב שבמקרה של יוון, ואם אתה מדבר עם יוונים, זה גם לטובת. הם נהנים מהחיים בסוף.
כן.
הם באמת עובדים בצורה נורמלית, ושוטים, ושומעים מוזיקה, ואוכלים, ונדבר עליהם עוד מעט. הם, כן. אנחנו לא סתם מתלהבים מזה.
ועושים שנץ.
בדיוק, אנחנו... למה גמרו את העניין הזה שחנויות נסגרות בימי שני או שלישי?
שנה צריכה להיות חוק.
לא, וחנויות שנסגרות.
קרולינה אבייב עושה את זה, אתה יודע, תוך כדי. תוך כדי תנועה. תוך כדי שידור. זה מדהים.
כן, לגמרי.
היא עושה את זה עם עיניים פקוחות. לא ראיתי דבר כזה.
תחשוב פעם מה זה היה, נגיד, להעיר את ההורים שלך ממישהו.
אם אתה רוצה קפקף בראש.
לא, אתה צריך להרגיש שאתה מת. זה הרגע, כאילו שאתה חייב להזיק את האמבולנס, כאילו כזה, אבל הכל השתנה לנו. אז היוונים הם עוד שם, ומה שנחמד מאוד, שבצפון יוון אתה באמת מרגיש את זה הרבה יותר. קודם כל, כי התהליך שקרה בכפרים, או קורה עדיין בכפרים, בכפרים נשארים המבוגרים, הצעירים לדדו עולאים, או לאתונה, או לסלוניקי, לערים הגדולות. הכפרי צפחה המדהימים, באמת יפהפיים, שנמצאים שם, אתה רואה שם באמת את החיים המסורתיים, איך הם יושבים בפלטיה שלהם, שזה הכיכר המרכזית בכל, עם העץ דולב בכל, כפר יווני כמעט, ויש את הטברנה המקומית, מגיעים תיירים, אבל מעט מאוד, וזה גם לא חי סביב התיירות, כמו הרבה מאוד איים שאתה יודע, נסגרים ונפתחים על פי עונת התיירות, אז חוץ מנופים מרתקים, הם גם, אפרופו אוכל דרך אגב, וזה כן שונה קצת, הם נמצאים בגבולות, בין אלבניה ובולגריה, וכאילו יש שם הרבה מאוד כן. הרבוב בין דברים, אבל אני חושב שבאמת מה שנופים מרתקים ומדהימים, אוהבי ההליכה והסופט אדוונצ'ר וה... ימותו על זה, מסורת של כפרים של פעם, טברנות אחרות לגמרי, באמת מאוד מאוד מקומיות, אנשים שזה קצת כמו באים, אבל באמת חמים מאוד ונעים, אין כמוהם כמעט, אז אני, צפון יוון, זה אזור שאני הייתי בו פה לראשונה, דעתי לפני 15 או 20 שנה, תימאס כמה פעמים, הוא אחד האהבות שלי, הגדולות, באמת.
ושל עוד המון אנשים שאני מכיר.
נכון, נכון.
ההורים שלי, ביג טיים, פאנס, וגם אני.
והקטע הוא שהמון ישראלים לא נוסעים לשם. לא נודדים עם הרכב צפונה.
אז אתם לא חייבים עם הרכב, אתם יכולים להיות איתנו. בדיוק. אנחנו ממשיכים. למרות שאני כן אציין את זה שאין אוזו. אין שום כלום. שוב,
זיקו מויאל,
האורח שלנו.
לא שותים אוזו.
פשוט לא אכפת לו.
אז עכשיו, ברגעים אלה, דרך אגב, ממש...
מה שותים?
לא רק שותים, גם מכינים בערים ביוון,
אוקיי.
בנובמבר ובדצמבר, מכינים את הצ'יפורו, שזה המשקה האלכוהולי הזה, ואני לתוכנית הבאה מביא בקבוק צ'יפורו עליי.
סגור.
הטיול הבא, עם גורי אלפי ורענן בן בסט.
מסז, אורלי פינקלמן, מדריכה טיולים בחברה הגיאוגרפית, מה העניינים?
סבבה, מה קורה? ימה, שמעתי את רענן אומר ציפורו ונדלקתי, בא לי.
איך בא לי ציפורו עכשיו?
די, אבל אי אפשר להיות בתוכנית הזאת וכל הזמן לדבר על דברים שאנחנו לא מביאים לפה, למה אנחנו לא עושים את זה?
אתה צודק, אתה צודק, זה עליי עכשיו.
רענן, אני אביא לך את זה משם, אני כנראה אגיע לשם עוד לפניך, אני מבטיחה להביא לך ציפורו, זה בדיוק הזמן.
נכון.
ושמעתי אותך מדבר קצת על טברנות וזה, בא לי לספר לכם קצת על הטברנה, על התפקיד שלה כמוסד חברתי.
יאללה, תפתיע אותנו עם הטברנות שלך.
אני רק זוכר את עצמי כילד, יושב שם, ממש כילד, והיה מתופף והיה זה, והצטרפתי אליהם, ורקדתי איתם, אני ממש זוכר את הדברים האלה. זה היה חלק מהחופשים שלנו, הדבר הזה.
או, אז פה בדיוק מתחיל איזשהו דיסוננס קטן, איכשהו התקבע לנו, אולי בגלל התוכנית הבאמת נהדרת
נכון,
הייתה פעם לשמעון פרנס,
נכון, בטברנה, כן.
התקבע לנו שטברנה זה מוזיקה. אז טברנה בעיקר זה לא מוזיקה, זה בעיקר קודם כל מקום להתכנסות חברתית, בשביל שבטברנה אפשר היה להשמיע מוזיקה, היא צריכה רישיון מיוחד, לא בכל הטברנות יש את זה, לא בכל מקום משמיעים, אז קודם כל טברנה זה מקום שאוכלים בו, אבל האוכל... הוא רק הדבק החברתי. ועל זה אני רוצה קצת לדבר, על התפקיד של האוכל.
Okay.
אחד הדברים שאני מאוד מוקסמת מהם ביוון, זה תכלס כולם מוקסמים, כן? האוכל הוא תמיד טרי, תמיד טעים, ותמיד בזול, ותמיד בשפע, ואתה רואה מלא יוונים באים ואוכלים, ואתה שומע על משבר כלכלי ביוון, ואתה אומר איך זה יכול להיות. אז פה צריך להבין איך הדבר הזה פוגש את התרבות שלהם. מבחינת היוונים, הם חיות חברתיות, הם אוהבים להיפגש, הם אוהבים לשבת יחד, שולחנות גדולים. יש קטע אצל היוונים שהם
יווני אומר לנו. לך... כשאני אומר לנו, אני אומר קצת מזרחים, אבל זה לנו, כן.
כי יש המון דמיון, אבל יש גם דברים שהם קצת אחרים, אוקיי? נגיד, יווני אומר לך, אני רוצה לזמין אותך לארוחה, אז לא מתכוון שהוא מזמין אותך אליו הביתה. אין הרבה אנשים שמזמינים אותך אליהם הביתה.
זאת אומרת, זה תמיד לטברנה.
בדרך כלל זה יהיה לטברנה, ופה מתחיל עם הקודים החברתיים, אוקיי? אני מזמין, אז זה אומר שהכל עליי, אני מחליט. אני מחליט, אני ממלא את השולחן, אין לך סי, גם אם אתה כבר נחנק, אתה לא יכול להמשיך לאכול, אני אזמין כמה שאני חושב שצריך להזמין, מהשיקולים שלי, ואתה, לא רק שאתה לא תתערב לי, אתה גם לא תעלה על דעתך לשלם. יש פה, מתערבב פה איזשהו מושג...
אני יכול לחיות עם זה.
אני בא לי כזה.
אני יכול לחיות עם זה.
כן?
אין לי חבר אחד כזה.
לא, גם שיחליטו עליי,
כולם דרק. ממש.
כן, הנה, הנה, למה אני כל כך נהנית להיות מדריכה ביוון? כי אני המערכת, ואני מחליטה, ואני בסוף משלמת, וכולם אומרים לי תודה.
כמו דיקטטורה.
בדיוק. יש מושג מאוד חשוב בתרבות היוונית שנקרא פילוקסמיה. בתרגום מילולי זה אהבת הזרים.
כן.
בתרגום...
כל דבר שיש לו פילו זה אהבה, כן.
בתרגום... שנייה.
מה עשית? מה קרה? נפלת? נפל הטלפון? את מארחת אנשים בזמן שאת איתנו?
את בטברנה.
מה את עושה?
שמעון פרנס נכנס אלייך הביתה.
לא, 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 יובל בן זוגי אהוב, דפק בדלת להכניס לי קפה וטרקתי לו את הדלת
בפרנסה. וואי, וואי, איזה טעות הוא עשה.
למה?
לא, טעות.
לא למדה כלום מהיוונים.
הכנסת אורחים, משהו.
בקיצור, פילוקסמיה, אהבת זרים בתרגום מילולי, אבל במשמעות של זה...
הייתי צריך, לעלות על זה, כי קסנופוב או זה...
יפה מאוד, גורי, כל הכבוד, זה בדיוק קסנופוביה שזה פחד מזרים. מה שיפה זה שהדבר הזה הולך מאוד מאוד אחורה ליוון העתיקה. זה לא איזה משהו שהם המציאו עכשיו, זה לא איזה יועץ ארגוני בא ואמר להם, תהיו אוהבי זרים והכל יסתדר לכם. לא. ביוון העתיקה, אם לא דאגת לאורח שלך, די כמו אצל הבדואים אצלנו, אם לא דאגת לו והאכלת אותו ושמרת עליו, היה לך עסק עם האלים, ולא סתם עם האלים, עם זהוס. זהוס הוא היה אחראי על
ההכנות הפתוחים. כן, הוא היה אחראי על המסיבה, הוא השף דה קלאפ.
כן, כן, זה הייתה, זאת אומרת, היוונים הם היו מצווים לקבל בכבוד גם את מי שמייצג את האויבים שלהם. וכשהם לא עשו את זה, הם ידעו שהם בבעיה עם האלים, והם ידעו שצפויות להם צרות גדולות. ויש משהו מדהים באופן שבו בתרבות היוונית דברים מתגלגלים מהדת העתיקה דרך הנצרות ונשארים עד היום, ואחד מהם זה עניין של הכנסת אורחים. אז כל מי שמתארח ביוון, באמת יש משהו מאוד אותנטי באירוח שלהם. הם לא מתחנחנים, הם לא מנסים לרצות אותך, הם מאוד אדיבים, מאוד נחמדים, מאוד שמחים, מאוד לבביים, אבל יש בזה משהו מאוד מאוד אמיתי. וחלק מזה...
כי מה, כי זה מגיע עם איזה גבול גם? אני מנסה להבין למה זה שונה.
כי זה פשוט ככה. זה פשוט ככה. אני כל פעם שואלת יוונים, אני מתקילה אותם, אני אומרת להם, מה זה פילוקסמיה בשבילך? ופעם חברה סיפרה לי את הסיפור שאני הכי אוהבת לספר. היא התארחה, היא נסעה עם בעלה, הם גרים באתונה, הם נסעו לקריטים להתארח את המשפחה. קודם כל, קרובי משפחה מפנים להם את החדר שינה שלהם. הם
מדהים.
לא מוכנים בשום פנים ואופן שילכו לישון במלון. ואחר כך כל ערב יוצאים לטברנה אחרת. המערך הוא קובע לאן הולכים ומה אוכלים ואיך משלמים. בערב השלישי או הרביעי, בעלה כבר היה לו לא נעים, אז הוא אמר, אני צריך רגע לשירותים, הלך.
שילם.
חזר, שילם. המערך רצה לשלם. אדמו פניו, כשהמלצר אמר לו, זה כבר טופל. למחרת עוד פעם יוצאים לאכול.
יש סצנה מדהימה בסופרנוס. אני לא צוחק. את חייבת לראות את הרגע הזה. זה סצנה מדהימה בדיוק כזאת בסופרנוס. זה מדהים. זה מדהים. אוקיי.
יפה. אז בערב הבא, כשבעלה באמת היה צריך לשירותים, המערך שם לו שפחה על הכתף ואמר לו, אתה לא זז לשום מקום. אז זהו, מה שמעניין
זה לראות... יש נוקשות באירוח בקיצור, יש איזה משהו...
לא, זה לא נוקשות, עניין של כבוד.
לא, טקסי מאוד, כן.
כן, יש טקסיות ויש כבוד.
כן, כן.
איך בכל זאת הם מצליחים לשמור על האיכות והטריות והכל ולשמור על המחירים? זה גם משהו מעניין. קודם כל, כשאתה נכנס לטברנה היוונית, אתה תמצא שם רק דברים מחומרי גלם שהם מהסביבה הקרובה. כאילו, אם זה בערים, אז זה דברים שגדלים בערים. אתה לא תמצא דגי ים בערים, במסעדות, בשום אופן. אתה יכול למצוא פורלים שגדלים בנערות, זה תמיד יהיה מאוד קרוב, ממש farm to table, היוונים הם אלופים בזה. אז קודם כל יש הרבה פחות עלויות בכל מה שקשור לתובלה.
זה נורא מצחיק שהדבר הזה, כן. שהוא כל כך בסיסי, תחפש אותו במקומות אחרים בעולם, זה אקסקלוסיבי. זאת אומרת, אתה, שאתה יודע שאתה באיזה מקום שבו הכל עכשיו ממש הגיע טרי, זה רק הבסט של הבסט, ושם זה הפשוט.
הפארטי בלגמרי, ברור.
כן. עכשיו,
וגם זה אקולוגי במובן הזה שלא עושים יותר מדי ולא הורסים.
בול, יפה. הם ממש כאילו, את מה שאפשר לגדל מגדלים, את זה גם מבשלים, את זה מגישים. הם מאוד מקפידים על הטריות, יש תחלופה גדולה של האוכל. הם עושים שימוש בכל חלק אפשרי של הצמחים והחיות, בהכל. זאת אומרת, לא זורקים הרבה לפח.
לא זורקים, והכל הולך גם לצירים.
לגמרי. אפילו לחם. הם, כאילו, אתה תבקש לחם במסעדה, יכול להיות שיש להם לחם מאתמול, חבל לזרוק, עושים מנו טוסטים כאלה צרובים על האש, מגניב.
כן.
אוקיי?
אצלנו זה קאטה.
תמיד הם יגישו לך, בדיוק, תמיד הם יגישו לך זה בצורה טעימה, אבל לא זורקים אוכל. וככה הם יכולים לאפשר את הדבר הזה. ואחד הדברים שאני ממש אוהבת, בעיקר בכפרים, בעיירות קטנות, לא במקומות המאוד גדולים, אתה הולך לטברנה, סתם טברנה מקומית, ומתחילים לבוא אנשים מהמקום, וכל אחד שנכנס עובר דרך כל השולחנות, אומר כמה מילים, כאילו הדבר הזה הוא מאוד מאוד קהילתי.
אני רוצה לשאול שאלה.
כן.
אני סתם מדמיין את זה פתאום, כי כשאמרת על האירוח, גם ארוחות משפחתיות זה בטברנה לפעמים? או שהם ממש בבית?
כי ראינו את הסרט החתונה היוונית הגדולה שלי, או איך שתרגמו את זה, ושם זה נראה שהבית הוא ההאב של הרבה מאוד אוכל, וכל הזמן יש סירים, וכל הזמן יש התעסקות כזאת, שהיא גם כן קצת איטלקית.
כן, קודם כל ברור שמבשלים גם בבית, וברור שאוכלים המון בבית. יכול, בהחלט יש דבר כזה שמשפחות יוצאות, קטע, אנחנו הישראלים לא כל כך נגיד, בעיקר המטיילים שלנו לא כל כך אוהבים לאכול מאוחר, אז אני משתדלת ללכת איתם לארוחת ערב 7:30-8. ב-9:30 אנחנו מתחילים לראות את המשפחות היווניות מגיעות עם הילדים שלהם. אז כן,
כי אין להם, כי הם לא קמים מוקדם.
כן, רק לגבי שתי הערות לגבי החתונה היוונית שלי, קודם כל זה יוונים שהגרו לארצות הברית,
נכון,
ויש שם
נכון.
הרבה יותר הפדה, זה כמו שיהודים בארצות הברית יותר הולכים לבית כנסת מאשר יהודים בישראל.
זה אחר לגמרי, נכון.
כן, דבר שני, יש שם את אחד הקטעים האורסים שמגדירים משהו.
הווינדקס? מה?
לא.
מה?
שהיא מביאה את הבחור הביתה, והיא כן. אומרת ככה מקחקחת בגרון ואומרת, צמחוני, הוא לא אוכל בצער, ואבא שלה מפוקח זוג עיניים ואומר לה, מה? אבל אל תדאגי, הכל בסדר, היום אני מכין כבש. אז זה, אפרופו הקטע שכעניין תרבותי, הם אוכלים את מה שיש, הם לא מפונקים, אין אצלם, אני טבעוני, אני צמחוני, אני בלי גלוטן, אני לא זה, אין, במסעדות אתה לא תמצא לכם ללא גלוטן. תבוא ותגיד להם שאתה רוצה אוכל טבעוני, הם יבינו מצוין מה אתה אומר והם יכבדו את זה, אבל הם בשביל עצמם, באמת אוכלים הכל.
וצפון יוון, שאתה עולה עוד ועוד צפונה, איך זה משתנה?
למה שזה ישתנה?
זה לא משתנה.
מה שמשתנה זה רק חומרי הגלם המקומיים ועם העובדים. התרבות הקולינרית היא ממש אותה תרבות קולינרית. יש סגנונות שונים של להכין דברים. יש לחם מסוים שאופים רק באזור האוליפוס. יש צורה מסוימת של מרק חומוס שמכינים בקריטים, אבל מסעדות ברחבי יוון מאמצות את זה. זה לא נורא נוקשה הדבר הזה.
יקרה, כן, כן.
הם לא קוראים לזה יקרה, הם קוראים לזה טרמו סלטה.
נכון.
אפרופו זה, אחד הדברים שאנחנו רואים, יש מסעדות שונים, אז טברנה זה מסעדה מסורתית, סטיאטוריו זה קצת יותר מפונפן, יש אוזריה וציפור הדיקיה, שזה מקומות ששותים הרבה.
אלכוהול יותר.
שם, בדיוק, שם אתה רואה על השולחנות, ערימות של צלחות של מזטים, רובן כבר סיימו לאכול, אבל לא מפנים את הצלחות, והמון המון המון בקבוקונים קטנטנים של אוזו וציפורו, כי הם פשוט שותים ושותים ושותים, וזה חלק מהבילוי
החברתי. זה נערם.
כן, זה משהו שאני רואה שם הרבה בכפרים, נגיד בראשון בצהריים.
טוב, ואורלי, לא אמרת כלום בסוף על מוזיקה, כי פשוט שום דבר.
תראה, קודם כל, רציתי לדבר דווקא על ההיבט הזה.
נכון.
עכשיו, במוזיקה, שמע, גורי, אני חייבת לגלות לך משהו, אני לא יודעת אם גילו לך, אבל אני זמרת טברנות רצינית מאוד.
נו, נו. זה פשוט
אחד הדברים שאני ממש אוהבת, כן, אחד הדברים שאני אוהבת, אם יש טברנה עם מוזיקה, אני באה, וכשאני לא מתביישת, אני באה להרכב, ואני מבקשת מהם בנימוס.
זה לא כשאת לא מתביישת, כשאת שותה מספיק צ'יפור פשוט.
לא, 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 אני לא צריכה לשתות הרבה בשביל זה, אני רק צריכה שיהיה לי קהל אוהד.
מה השיר שלך? תני לי רגע את ה-go to, את השיר שזה הבסט שלך. שאני יודע בקריוקי וזה, אני יודע מה אני אגיד, מה אני אשים. אז תני לי רגע מה את אומרת להם.
הראשון, ה-go-to, כאילו השיר שאין מצב שמישהו ישיר אותו בטברנה ואני לא מיד אתפוס לו את המיקרופון.
הריסן?
גרסה המקורית, לא, גרסה המקורית של עיניים שלי. מימו סימוני זמת ימו, שזה אל תכסי על העיניים שלי.
ואת זה אנחנו נשמע עכשיו, ברגע זה.
לא.
כן, 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 כן אורלי. והשני, מה רצית להגיד והשני?
אחר כך זה כבר כל מיני שירים שאני אוהבת שלא בהכרח יש להם גרסאות בעברית, ואז אני פשוט נהנית לשיר אותם ביחד עם החבר'ה.
אורלי פיגלמן, מדריכת טיולים בחברה הגיאוגרפית, תודה רבה רבה רבה.
ביי, תודה.
ביי.
הטיול הבא, עם גורי אלפי ורענן בן דוסאי.
יש אפס תחקיר בתוכניות האלה. אנחנו עושים אפס תחקיר, אנחנו מדברים על זה פה, אנחנו מריירים, אנחנו ביוון ואנחנו מריירים על האוכל ועל המוזיקה.
אפס התקדמות, זה לא, התחקיר, כן, אנחנו לא מתקדמים בכלום.
ירון אנוש, עיתונאי, מומחה ליוון ולתרבות שלה, מה שלומך?
בסדר במצב הקיים.
כן, כן, אנחנו באמת בהפוגה עכשיו, מבחינתנו אנחנו שם, ביוון, בצפונה, מתי פעם האחרונה שהיית?
לפני כחודש.
כן. ירון, כל הזמן, זה פשוט מטורף כמה אותה ביוונה.
מה הפייבורית?
זה כיף.
אני, בוא נאמר, חצי מזמני כל שנה, אני בין שם לכאן.
והפייבורית שם?
זה כמו שתשאל אותי איזה ילד שלך אתה הכי אוהב.
כן, אבל אני אומר, אם אתה יודע שיש לך רק כמה ימים, אז אתה כן בסוף מתפקס על האזור שאתה אומר, טוב, זה, אני לא יכול לפספס פה.
תראה,
מנסה לעזור האחרונה... למאזינים שלנו בעניין של, אתה יודע, לקחת משהו ולדגום אותו רגע, רק את זה.
הייתי אומר, צפון מזרח יוון, אזור פחות מבוקר.
כן.
על ידי ישראלים בכלל תיירים. אזור נהדר שיש בו המון המון ירוק, נחלים קטנים וכפרים עם השמות המוזרים, מדרגות, חלון, חדר, אלה שמות הכפרים, וכשאתה מגיע לשם, זה כאילו החצה של סוף העולם. עד כדי כך שלפני כמה חודשים עברתי דרך הירונת הקטנה ליד הים, ועצרתי לאכול בדרכי למקום אחר, והוא שאל אותי, מאיפה אתה? אמרתי, מישראל. אז הוא הסתכל עליי ואמר, לא יכול להיות. אמרתי, למה? הוא אומר, אתה ישראלי הראשון כאן.
די.
אז מתברר שיש ביוון עדיין אזורים שהישראלים לא מגיעים אליהם.
אתה יודע לנתח למה? זאת אומרת...
תראה, אנחנו עובדים, ואני לא אומר את זה לרע, אנחנו עובדים כמו עדר, אנחנו תלויים בטיסות שיש לנו.
כן.
בדרך כלל שאומרים נוסעים לצפון יוון, אז מדברים על העיירות היפות של זגוריה בצפון מערב יוון, על העיר יאנינה, על הקניון של הוויקוס, מצובו, ושם נעצרים. אבל אם אתה לוקח ממצובו ופונה מזרחה לכיוון טורקיה, אתה מגיע למקומות קטנים מאוד ויפיפיים, עלומים, שיש בהם דובי בר, למשל. מי חושב על יוון כמחוז לדובי בר?
דובי בר?
כן.
דובים.
לא ידעתי שיש דובים שם.
הדובים החומים של יוון, אתה מגיע, למשל...
הם קטנים יחסית? זה מה שאני מדמיין?
הם לא קטנים יחסית.
לא הקודיאק והגריזלי, וזה דוב כמו הדוב הסורי?
הם חומים, הם בגודל של הדוב הסורי, הערכה שיש שם כ-1600
מדהים.
חופשיים, ואתה יכול לנסוע בכבישים קטנים, ופתאום אתה תראה שלט זהירות דוב חוצה. ובאמת הדוב חוצה. יש למשל את הנהר הענק שיש לו דלטה גדולה יותר מהשטח של ישראל. 24 אלף קילומטרים רבועים של נהר, וואו. צמוד לסלוניקי. אגב, ברגע שאתה יוצא מתל הסלוניקי צפונה, ששם אם אתה מסייר, אתה יכול לפגוש עדרי סוסי בר שיד אדם עוד לא נגע בהם. אגב, אתה יודע מה מגדלים שם בעיקר?
מה מגדלים?
אורז.
אורז.
לא להאמין. בצפון כן. יוון, שדות ענקיים
כן,
של אורז.
כן, שזה נראה פתאום כמו איזה בווייטנאם.
כן, ובצידם מטעים ענקיים של הפרסק הפחוס, מה שאנחנו קוראים הפרסק סבא, אתה יכול למצוא בשווקים במזרח ירושלים וכן הלאה, אבל מה שעוד יותר יפה באזור הנער הזה, למשל אקסיוס, שהפירוש הזה זה מים שחורים, כי זה נער של 400 קילומטרים אורך שאוסף את כל האדמה מן הערים, ושבשפך שלו מגדלים, לא מגדלים, גודלים טבעיים, זה החיבור בין הנהר לים, דגי הסול הקטנטנים, שמעדן מדהים מדהים, והמקום שיודע לעשות את זה הכי טוב, אני מקווה שאתה יושב.
כן.
זה כפר קטן שקוראים לו חלסטרה.
נהדר.
כן.
זה אותה המשמעות?
חלסה ביוונית זה להרוס.
זה אותה משמעות.
זה להרוס את ההריסות. והוא יושב פשוט בדלטה של הנער העצום הזה, ובעבר כשהם היו, המים היו גויים וסוחפים את הבתים, והם היו מתחילים לתקן, היה מגיע עוד גל של מים, וסוחף את השאר פנימה. אז יש המון אזורים ביוון, בעיקר בצפונה שלא מכירים, אני יכול לספר לך מפה עד להודעה חדשה, אם אתה רוצה.
דבר איתי קצת על סלוניקי, כי לא דיברנו עליה בכלל.
מקום מופלא לטעמי, כי זאת צומת. נעזוב את זה שהיא
כל ההיסטוריה האמיתית
במהלך ההיסטוריה. לא הייתה עוד עיר בעולם שרוב התושבים היו במשך 450 שנים יהודים, אבל היא גם עיר שלא הרבה אנשים מודעים לכך, בעל הרצף ההתיישבותי האנושי הארוך ביותר בעולם, 2800 שנה, אין עוד עיר כזאת. והחן שלה והיופי שלה ביושבה על, נקרא לזה, חוף מפרץ ענק, זה שהיא צומת של עבר ושל הווה, כן. של מזרח, של מערב, של מוזיקות וטעמים, כן. שאתה לא תמצא במקומות אחרים.
ומלחמת העולם השנייה קטעה את הרצף הזה.
של הקהילה היהודית.
כן.
גם ביואנינה הקהילה היהודית.
כן, אבל בסלוניקי הם היו הרוב המכריע.
הם היו העיר.
הם היו העיר. ואתה, אגב, עד שהיוונים נכנסו לסלוניקי, כולם מסתכלים על סלוניקי כיוונית, אבל עד 1912 סלוניקי הייתה טורחית במשך מאות שנים. כן. אבל עד 1912 כניסת היוונים, אם אתה לא דיברת לדינו, בין אם היית יווני או טורחי, לא היית יכול לסחור בעיר הזאת. היית חייב לדעת לדינו. השפה של היהודים.
שפה שגם היא, כן, כבר איננה, כן.
היא איננה, אבל הנוכחות היהודית...
יש אותה רק בשירים, אני לא... נכון?
לא. בסלוניקי כמעט על כל צעד ושעל אתה רואה את הנוכחות הגדולה שלה, בין היתר בידיעה שאחד מכל ארבעה בתים שאתה רואה במרכז העיר שייך עד היום לקהילה היהודית. בעבר הוא היה שייך ליהודי שלא חזר מאושוויץ.
כן.
אז הם נוכחים שם, ובשנים האחרונות עושים את הכל כדי להעלות עוד פעם את זכרה וחשיבותה של הקהילה הזו, שהיום נותרו לא יותר מ-1,000 איש בתוכם.
והיא באמת, היא באמת מאוד שונה, זאת אומרת, סלוניקי שונה לחלוטין בתרבות שלה, במוזיקה שלה, אתה מדבר על השפה, על הכיתוב, היא מאוד שונה, היא אחרת.
היא אחרת מאתונה, אתונה זה ככה נע, כמעט 6 מיליון איש.
כן.
אבל מי שרוצה לשמוע מוזיקה יוונית מסורתית, מה שקוראים לרבטיקו, במקומות הקטנים של פעם, צריך לנסוע היום לסלוניקי. באתונה זה כבר מועדונים יותר גדולים.
כי זה מאזני המסחרי, זה פשוט התמסחר?
כן, זה לא רק, גם המקומות הקטנים הם לא נותנים את ההוואי הזה של סלוניקי, אם אתה רוצה דוגמה.
כן.
ישנה שכונה קטנה, אלומה, שעוד נושאת שם טורקי, שהייתה שכונת עוני בעבר, קרובה לאחד החלקים של הנמל המסחרי. שם למשל יש בית קטן שהיה שייך לאישה, ששתי הנכדות שלה, אפי ורולה, פותחות אותו בכל יום שישי ושבת, נכנסים אולי 30 איש. אתה נכנס, הם מכינות לך את האוכל שהסבתא הייתה עושה, זו הייתה שכונה מעורבת של יהודים, טורקים ויוונים, אז אתה מקבל מכאן, מכאן ומכאן. והבת של רולה, שהיא זמרת, באה עם שני החברים שלה, והם שניהם שרים ומנגנים, unplugged, מה שנקרא, בלי מיקרופונים, את השירים ששרו הסבתא והסבא לפני 90, 100, 120 שנה. אוכל כזו וחוויה כזו אתה לא תוכל למצוא למשל באתונה.
ואני מניח שזה עושה משהו לנו, הישראלים, היהודים, זה עושה משהו כשאנחנו מגיעים למקום כזה, כי אם אני לא טועה, אם נעשה בדיקות DNA כולנו, יש משהו מזה משם, מהנקודה הזאת.
תראה, אתה לא יכול לעמוד מול זה, אל תחשוד בי, אני לא ממוצא יווני. כלומר, אמא שלי מצפון יוון, מגדנסק.
כן.
הרחק משם.
כן. כל היום חובר פעם, זה לא כזה מופרח, כן?
אני מודה שסלוניקי היא העיר שבאיזשהו מקום פעם ראשונה הרזירה אותי למוצא, נקרא לזה היהודי, כי זו עדיין עדות חיה לגבי העבר, ושאתה נוסע למשל במונית. אתה יודע מה? לפני חודש וחצי הייתי בסלוניקי, לקחתי מונית לאיזה מקום. והנהג שומע שאני יהודי, עברי הוא אומר לי, אני אומר לו כן, והוא נורא מתרגש, וזה בחור צעיר, אני יודע, 28-30.
כן.
ואז הוא אומר לי, תשמע, סבא שלי, בגלל השכנים שלו, היהודים, לנו, לי ולאחי, יש היום עוניות שלנו. ואני שואל אותו, למה? איך זה? הוא אומר, כשהנאצים לקחו אותם, הם השאירו את כל התכשיטים שלהם לסבא וסבתא שלי, ואמרו להם, אם לא נחזור, זה שלכם. סבא וסבתא לא השתמשו בזה, העבירו את זה לאבא ואימא שלי, ורק אחרי שעברו 60 שנה ויותר, והיה ברור שהם לא יחזרו, נתנו לנו את זה, ועם הכסף הזה קנינו את המוניות, והיום יש לנו עבודה ולחם.
וואו.
אז אתה לא יכול שלא להתעכל בזה ברחוב ובמקומות
כן,
אחרים, בטח בימים כאלה.
משהו אחר לגמרי.
ירון אנוש, עיתונאי, מומחה ליוון ולתרבות שלה, ויש לך גם קול מהפנט, אני צריך שתעשה, לא יודע, תקריא לי ספרים שלמים, אם אתה יכול, אני אפנה אותך לגורמים המתאימים, תקריא לי המינגווי וכאלה, זה יהיה נפלא.
תקריא לי ספר טלפונים.
יאללה, יש דברים טובים.
תודה. אתה יודע מה המחמאה הכי גדולה שקיבלתי לגבי הקול שלי?
כן.
אמר לי פעם מישהו, תדע לך, אף פעם לא ישנתי בשישי אחר הצהריים, שזה היום שבו אני משדר את התוכנית השבועית שלי, אבל הקול השקט שלך כבר הרבה שנים מרדים אותי.
נהדר, אני חושב שזה זכות, זה בסדר גמור. ירון אנוש, תודה רבה רבה.
תודה לכם.
בקיצור,
איך אפשר לקצר אחרי שאנחנו נכנסנו לתדר של ירון אנוש, שהכל כזה, היינו שם עכשיו.
אפשר לקצר.
מה?
לא יודע, איך אפשר לקצר באמת? אי אפשר, הוא היה בקיצור.
אתה מראית אותו, מה זה?
אי אפשר לקצר, רגע, אני מנסה לחכות את הקול שלו, אי אפשר.
אי אפשר.
לחכות את ה...
לקצר. לדינו.
כן, נכון. לא, גם היה פה הרבה על סלוניקי פתאום של...
אהבתי מאוד.
כי ירון הוא... אותו גם באמת מומחה של מוזיקה בצורה מדהימה, הוא באמת מוצא את המקומות האלה, מה שהוא אמר, רולה וזה,
כן, כן, כן.
מוצא מקומות קטנים ומדהימים.
כן, כשאני זה... גדול אני הבן אדם הזה. לא, באמת, אני צריך להגיע לגיל הזה, שאני יכול להיות הבן אדם הזה, שאני אחפש את המקום הספציפי הזה, אני לא. זה נפלא. טוב, אז בקיצור.
מה הסיפור? אתה פשוט יכול להחליט עכשיו, אני אגיד לך רגע מה אתה צריך לעשות.
כן, כן.
אתה צריך למצוא, כי בעולמך אולי, את איפה הרולה שמביאים את הסטנדאפיסטים, או את הזה.
לא, אז אני אומר,
לא את המוזיקה.
קומדיה, אני אהיה גייד מעולה לקומדיה.
לא, בסלוניקי עכשיו.
זה פחות.
אתה חושב שיש פחות?
כן, יש פחות.
כן, מעניין.
בכל מקום שהגעתי, חיפשתי, תמיד אני מנסה לראות אם יש.
כן, קומיקאים יוונים.
יש מקומות שזה פשוט לא העניין. פורטוגל לא העניין, ברומניה זה לא העניין. זה לא העניין.
מעניין.
כן. זה לפעמים סטוריטלינג, לפעמים לא בכלל, לפעמים יותר מוזיקה. ככה זה.
מעניין האמת, דבר הזה, כן, למה? כן. למה זה קורה כזה וכזה?
אני אגיד לך את הטיפ. איפה שיש יהודים.
מצחיק.
כן. איפה שיש יהודים. בריטניה זה אחרת.
חגורת הבורשט. הבורשט.
כן, זה ארצות הברית. אבל זה, בריטניה זה גם אחרת. זה גם אחרת. גרמניה על הפנים.
אסיה? גם על הפנים.
אני לא הייתי מספיק.
לא, אבל בעולם של הקומדיות יש קומיקאים וזה.
מעט מאוד.
מעט, אה?
כן, מעט. וזה שוב, זה אמריקאים אסיאטים.
כן.
זה העניין. אז אני אשאל את הרגע, את האובייס, מתי?
כל הזמן.
יפה.
לא, רגע, אבל הצפון, כן. צפון ממש, כמובן דצמבר, ינואר, פברואר, קר, עדיין יש טיולים לשם, אפילו כן. טיולי חורף, שם אתרי סקי, כן, קרפניסי כן, כן. וכדומה, אבל עדיף, אם מי שרוצה ממש לטייל וזה, אז עדיף בלי שלושת החודשים האלה,
okay.
אבל יוון היא מאוד נעימה ונוחה.
חוויה מיוחדת שלא דיברנו עליה?
לא, אז קודם כל הצ'יפור, אם אפשר להגיע בכלל לחפש, אנחנו הרבה פעמים מתעלמים מזה קצת ביוון, בכל מיני דברים תרבותיים שהם עושים. הצ'יפור, נגיד, זה אירוע מטורף על איך הם עושים אותו, והם עושים אותו בבתים. כמו שבגיאורגיה עושים המון המון אלכוהול, אז שם זה אלכוהול שהם עושים אותו, פתאום הייתי פעם בלולטרנגו, כאילו אתה בכל מיני מקומות, אז הוא... הכי קוסטריצה שאתה מדמיין,
גדול,
אז כן. הייתי מבקש...
או יש בחתול שחור, חתול לבן, שהוא יוצא מהמכרעה, והוא מנגב את עצמו עם אבז. אתה זוכר? אני לא יודע איך הם עשו את זה.
לא, אני חייב לראות את הסרט הזה עוד פעם.
איזה רגע מצחיק.
אז אולי לחפש דברים כאלה, כי זה גם עונתי מאוד. זאת אומרת, בעונה הזאת עושים ככה, ובעונה הזאת, אז כן, אם הייתי מגיע לכפר, בדרך כלל, דרך אגב, גם בבתי המלון או בבתי הערכה, מי שעובד הוא או מהכפר או מהאזור, אז אפשר לשאול, היום אתם משהו עושים פה באזור, בעונה, כאילו זה איזה טיפ, כי זה מאוד מאוד מיוחד לראות אותם, והם בתוך זה.
ואני מדבר רגע על צפון יוון, על מה אפשר לוותר?
בגדול... אולי על מטאורה אפילו הייתי חולף, שזה כאילו אתר תיירות מאוד מאוד מוכר, המנזרים התלויים, זה כאילו תמונה מאוד פורסמת של יוון, אבל שוב, כמו שאתה אומר תמיד, אני חושב שבסוף החוויה האמיתית היא בתוך הכפרים האמיתיים, והטבע, לא, גם צפון יוון זה טבע, 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 עם הקשרים של הקשתות, האבנים, נחלים, מה שהוא אמר, אבי, כל הנערות, זה מקום מדהים מבחינת טבע, ומשהו בכפרים הקטנים האלה הוא מאוד מאוד מיוחד.
סגור, היה כיף גדול, ממש. חוץ מזה שלא היה שום דבר נשנש, שום מוזר, שום כלום. באמת.
צמא גם,
מביך.
צמא, אני צמא.
אני גמור. אני גמור.
אני לא יודע איך אני יכול עוד.
אז אתם לא מקבלים את הדרכונים שלכם עדיין. זיו המויאל, הדרכון שלך עדיין נשאר אצלי, עורך ומפיק, וקרולינה אבייב, פידתי, מבוקשת בכמה מדינות, אז אסור בכלל שהיא תצא. על הדיגיטל, טל אלפקס, שאף פעם לא היה לו דרכון. ותודה רבה לכם, ושבת שלום.
ותודה רבה.
ושיהיה רק טוב ובשורות טובות.
אמן.